הגיטין שיהיה פה, ונתחיל. זהו זה. טוב, מי נעמד נעלינו, נעלינו, מעשינו כולנו, נעלינו, מעשינו כולנו, נעלינו, מעשינו כולנו, מעשינו כולנו, כולנו. היום נעסוק, אם ירצה השם, בסוגיה של חנה ושבעת בניה בהלכה. הסיפור של חנה ושבעת בניה הוא מובא בגמרא במסכת גיטין בדף נ"ז עמוד ב' בסוגיות שעוסקות בחורבן. המדרש גם כן הזכיר אותו במדרש רבה איכה בפרשה א' בסימן נ"א, שם המדרש הביא את הסיפור הזה, קצת שונה ממה שכתוב בתלמוד. גם מנורת המאור הביא את הסיפור הזה. ככה ראינו בכמה וכמה מקומות שרבותינו הזכירו את המדרש המפליא הזה. הסיפור של חנה ושבעת בניה זה בעצם אחד הקינות שאנחנו מקוננים בהם גם בליל תשעה באב וגם ביום תשעה באב. ואגב, המנגינה שאנחנו מנגנים אותה בקינות גם בלילה וגם ביום בעצם זה אותו ניגון, רק ההבדל הוא הבדל עצום. בלילה אנחנו מזכירים את חנה ושבעת בניה רק כתזכורת בתוך הקינה זכור השם ליהודה ואפרים. ואילו היום בבוקר בתפילה בקינות שם קראנו קינה שלמה ומפרטים מה הראשון אמר, מה הבינוני אמר ומה האחרון אמר, לא כמו שבתלמוד והמדרש מפרש באריכות במדרש רבה ואיכה פרשה א' או תנון את כל השבעה בנים שלה, שאנחנו נראה איך כל אחד ואחד מה הוא אמר. כשאנחנו נראה את הסיפור הזה עכשיו בפנים, אנחנו נראה שזה לא כפשוטו בכלל. זאת אומרת, מה זה לא כפשוטו? אנחנו לומדים את הסיפור הזה ומקוננים אותו ולא מבינים מה המשמעות של זה, הן מבחינת המוסר, מה בעצם זה בא לרמוז לאדם, והדבר, והמסירות נפש, איך שהעם ישראל מסרו נפשה מהקידוש השם, והן מבחינה הלכתית, האם חנה נהגה נכון? כי לפי הפשטות של הגמרא, הגמרא אומרת בגיטין ומזיין עמוד בית, שהיא עלתה, נפלה, עלתה לגג ונפלה ומתה. לכאורה, איפה הלך איסור של מעבד עצמו לדעת? כתוב בברייתא במסכת צמחות פרק י"ב, שאדם שמאבד את עצמו לדעת בר מינן, אין לו, הוא חס ושלום, הוא עושה את המעשה העוון החמור ביותר. מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא, מחלוקת הרמב״ם והרמב״ן, האם מתאבלים עליו או לא מתאבלים עליו. ולהלכה אנחנו פוסקים כדעת הרמב״ם בפרק הלכות אבל בפרק א' הלכה י' א', וככה מרן פוסק בירד היה בסימן ש' מ' ה', בפרט בסעיפים א' ב' וג', זה שלושת הסעיפים בעיקר שמדברים בדיני מעבד עצמו לדעת, שמרן אומר שלא מתאבלים עליו, לא חולצים עליו, לא קוראים עליו, זאת אומרת שום דבר לא עושים. עד כדי כך הרמב״ם חולק, ואנחנו נעסוק להבין את שיטת הרמב״ם בהמשך השיעור. אבל לכאורה המעשה הזה של חנה ושבעת בניה שאנחנו מקוננים אותו, ואנחנו נקרא אולי איזה קטע אחד שתיים בשביל שנבין מה אנחנו מדברים על חנה ושבעת בניה, אנחנו עוד מהללים ומשבחים אותה לכאורה על כך. כשאתה אומר בלילה לכאורה, וזה תוספת האמת שלא כתוב במדרש וגם לא בגמרא, זה דבר שהוא מדהים, התוספת הזו שכתוב בקינות בליל תשעה באב שאמרנו אותם אתמול בלילה, הם לא מוזכרים בגמרא וגם לא במדרש. מה הדבר המיוחד שלא מוזכר בגמרא ובמדרש? שהגמרא מספרת, קודם כל הגמרא לא הזכירה בכלל שמדובר על חנה ושבעת בניה. הגמרא מספרת על אישה מסוימת. המדרש בכלל קורא לה מרים בת נחתום, בכלל לא חנה ושבעת בניה. איך נהיה חנה ושבעת בניה? כי במדרש, במדרש עשרת הדיברות, בדיברה השנייה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה אחד הרי מהטענות שטענו הילדים שלה, כמו שתקף נראה בסיפור. אז המדרש שם הביא את הסיפור והביא את זה על חנה ושבעת בניה. אז זאת אומרת, בגמרא בכלל לא מוזכר שזה חנה ושבעת בניה. שתיים, המדרש מזכיר שזה על מרים בת נחתום. שלוש, המדרש במדרש עשרת הדיברות, שם כן הזכיר שזה חנה ושבעת בניה, וגם בילקוט שמעוני כן הזכיר שזה חנה ושבעת בניה, וגם בקינות שאנחנו מקוננים, גם בליל תשעה באב וגם ביום, אנחנו מזכירים את העניין הזה של חנה ושבעת בניה. אז אתה יכול להגיד שזה שתי סיפורים, סיפור אחד על מרים בת נחתום, סיפור אחד על חנה ושבעת בניה. ואתה יכול להגיד לא, זה סיפור אחד, אלא מה? הם קראו לה מרים בת נחתום, ואלה עוד שם, שם לוואי, עוד שם שקראו לה חנה. אז אפשר להגיד כך, אפשר להגיד כך. בכל אופן, הפרט שמזכירים אתמול בלילה בליל תשעה באב, זה דבר מפליא, כי זה מעצים, הפרט הזה, מי שישים לב, הוא מעצים את כל הסיפור של המסירות נפש של חנה ושבעת בניה. מי זאת הייתה חנה? חנה הזאת אנחנו קוראים עליה שהיא הייתה אלמנה, וזה לא מוזכר בגמרא ולא במדרש, זה המקונן מקונן אותה. ואני מצאתי כאלה כמה דברים בתלמוד, שבמקום אחד מסופר כך ולא כתוב שזה היה אלמנה, במקום אחר כתוב שזה הייתה אלמנה. כמו שכתוב, דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר, כמו שהירושלמי מביא בראש השנה, הביא את זה תוספות בקריטות אף י' עמוד א'. אז אתה מצליל את כל דברי המדרשים ביחד עם הפייטנים והמשוררים, שהם לא לקחו את זה מעצמם, אלא הם הביאו את זה ממדרשים שהיו לפניהם, שאין אותם לפנינו, אז אתה מקבל תמונה שלמה. אז אנחנו נלמד את הגמרא בגיטין נ"ז, אז נביא את המדרש באיכה א', נ', ושם נביא אחר כך את מה שאנחנו רואים בקינות, ונקבל תמונה שלמה. אז מה אמרנו אתמול בלילה? זכור אדוני לאלמנה עשינו אשר הרגו את בניה שבעה. אז מה אתה רואה? מה כתוב פה? זכור השם לאלמנה צנועה. מי זאת האלמנה? חנה. אשר הרגו את בני השבעה, בני עוולה מלכות אדום הרשעה, והיא עצמה נפלה וגם שקעה. מה זה נפלה? אתה יכול להגיד שנפלה, נפלה מעצמה. זאת אומרת, היא עצמה הפילה את עצמה. אתה יכול להגיד נפלה, נפלה פתאום, הלכה על הגג, ומרוב צער, ומרוב בעלה, אז היא נפלה. תכף נראה באמת מה הפירוש. וגם אלה יהמו חול מעין סביבות סביבות ירושלים. עכשיו, אם היא, אם נגיד שלכאורה מאבד עצמו לדעת, אין לו חלק לעולם הבא, ויש לזה מקורות, ותכף אנחנו נעמוד בדיוק על המקורות, מה המקור באמת שהמדרש הזה אומר, מה שהפתגם של העולם אומרים, כל מי שמאבד עצמו לדעת אין לו חלק לעולם הבא. מאיפה לקחו את זה? תכף נראה באמת מה המקור לדבר הזה. אבל אם היא באמת עשתה מעשה שלו כהוגן, היא לא הייתה נזכרת לשבח באמירת הקינות. אם אנחנו מזכירים אותה, זכור השם לאלמנה הצנועה, אשר הרגו את בני השבעה, והיא עצמה נפלה וגם שקעה, אם היא עשתה מעשה שלו כהוגן, והיא איבדה עצמה לדעת, בטח שלא היינו מזכירים אותה. יכלנו להגיד, זכור השם לאותם שבעה בנים שמסרו נפשם על קדושת שמו יתברך. אבל למה אתה מזכיר את חנה? על כוכך לכאורה שחנה עשתה מעשה טוב, לכאורה איזה מעשה טוב היא עשתה בזה שאיבדה עצמה לדעת? אז מי השלמה לפי המדרש? שהמדרש אומר מפורש בסוף בפרשה א' סימן נון, שמה המדרש כותב, לאחר ימים משתתת אותה האישה ונפלה מן הגג ומתה. אז מי השלמה לפי המדרש שהיא עשתה איזה בזמן שהיא הייתה שותה? תשמע, היא אלמנה, העבירו לה, הרגו לה מול העיניים את שבעה בניה, מה אני איתה? איתה משוגעת. משוגע, לא באים איתו בדין וחשבון. אפילו הפוסקים רוצים לומר, יש מן הפוסקים שרוצים לומר, שמי שהשתכר מהיין והגיע לשחרותו של לוט, הרי יש לו דין של שוטה. אם הוא הרג את עצמו ואיבד עצמו לדעת, כן מתאבלים עליו, וכן קוראים עליו. שכל מה שאמרו שלא קוראים, דווקא באדם נורמלי, שעשה את זה, מאבד עצמו, לדעת, אבל אדם שהוא שיקור, שהגיע לשחרותו של לוט, אז הוא בלי דעת. ככה יש מי שרוצה לחשבן. אז אם יש למה לפי המדרש אני אומר, של חנה ושבעת בניה, או מרים בת נחתום, אז זה לא קשה. למה זה לא קשה? היא עשתה את זה כשוטה, ושוטה שמאבד עצמו לדעת, אין לו איסור. זאת אומרת, הוא לא עבר על איסור. יש בו שתי איסורים מרכזיים בדין של מאבד עצמו לדעת. איסור אחד, שלא תרצח. והפסיקתא אומרת אל תקריא לא תרצח אלא לא תתרצח. לא תרצח זה לא רק שאדם רוצח את חברו אלא גם כשהוא רוצח את עצמו. הפסוק השני זה מה שכתוב בפרשת נוח, אך את דימכם. מה זה אך את דימכם? את הדם שלכם אל תקחו את זה בנפשותיכם, אל תרגו את הנפש של עצמכם. ככה מדרש רבא מביא בבראשית דף למד דלת, דומה לזה הגמרא למדה גם במסכת בבא קמא בדף צדיה א' עמוד ב'. בכל אופן, לפי המדרש אני אומר מה, יבוא טוב, לא קשה בכלל, למה? כי עשתה זה כשוטה. ודאי שמי שרואה שוטה שהולך לאבד עצמו לדעת, ודאי שצריך לבוא ולמנוע את עצמו מזה. אבל סוף סוף אותו השוטה שאיבד עצמו לדעת, זה לא נקרא שהוא איבד עצמו לדעת, למה? כי אין לו דעת, גלה עמי בבלי דעת. לכן לפי המדרש לא קשה בכלל, למה חנה הלכה ואיבדה את עצמה. אבל לפי הגמרא בגיטין דף נ"ז עמוד ב', אגב נפתח לנו מיד ברוך השם, שמה הגמרא אומרת, פשטו דברי הגמרא שהיא עשתה את זה מתוך הכרה, כך אומרת הגמרא, אף היא עלתה לגג ונפלה ומתה. אנחנו נראה עוד מעט את הציור שהברייתא מביאה במסכת שמחות פרק י"ב, שהרמב"ם העתיק אותה בפרק א' מלכות תבל הלכה י"א, ומראה בשולחן ערוך וביום הדעה שימי מי סעיף א', מה המקרה בדיוק שאמרו איזה הוא מאבד עצמו לדעה, כגון מה? כגון שעלה לגג והפיל עצמו. מה עשתה חנה? אותה אישה, על אף היא עלתה לגג, אומרת הגמרא, אף היא עלתה לגג ומתה. אז אם היא עלתה לגג בעצמה ומתה, אז לכאורה היא עשתה את זה בהכרה. אז בשלמה לפי המדרש לא קשה, אבל לפי הגמרא איך נתרץ? אז זה דבר שאנחנו רוצים לדבר על, על הסוגיה הזו. מהפן ההלכתי אתה רואה שהסיפור של חנה ושבעת בניה שאנחנו מקוננים עליהם זה לא סתם. עכשיו בואו תראו שהיום בתפילה שקראנו את הקינות הוא במצב הרבה יותר חמור מאשר בלילה. למה? כי ביום מה אנחנו אומרים? לא יקרא עכשיו את הכל, אבל ראה בית אחד. בת עמי תהיה לי בירוניה חנה. הייתם בלילה, לא הזכרנו שזה היה חנה, אמרו אותה אישה בשבעת בניה, אבל פה מזכירים שזה הייתה חנה. בלילה אמרנו הייתה אישה אלמנה ולא הזכרנו את השם שלה, ביום שאתה מקונן אתה אומר גם את השם שלה.
על חנה ועל שבעה בניה כי נשחטו שבעתם אל עיניה.
למה קראתי את הכל בשביל המשפט הזה? תראו.
ונפלה ומתה על בניה.
תראו מה אומר, והיא נפלה ומתה. אז גם פה אתה יכול להגיד נפלה, אתה יכול להגיד נפלה מעצמה, פתאום נפלה, לא שמה לב, אבל פתאום אתה יכול להגיד לא, והיא נפלה, נפלה בעצם על מה? הוא מתה על בניה. למה היא מתה? בגלל הצער שלה על הילדים שלה. זאת אומרת, אז בקינות אתה יכול להתווכח, אבל בגמרא, במדרש, אז אני אומר, בקינות אתה יכול להתווכח, מה פשט? נפלה. במדרש לא קשה, אמרנו, כי עשתה את זה לפי שהיא שותה. אבל לפי הגמרא בגיטין, פשטו את הדברים שעשתה את זה בדעתה, היא הייתה בהכרה ועשתה את זה. ועוד יותר מזה, בת קול יוצאת ואומרת, אחרי שהיא מפילה את עצמה, אחרי שהיא מתה, מה בת קול אומרת? הם הבנים שמחה. מי זאת הם הבנים שמחה? היא. יש ויכוח במפרשים, מה הכוונה הם הבנים שמחה? הם הבנים שמחה זה היה לטיבותה או לראותה? יש מי שאומר פשטות לטיבותה. למה לטיבותה? שמע, אשרייך איך מסרת את הנפש שלך וכל השבע הבנים, תראי איזה אמא בישראל את שחינכת את הילדים שלך למה? לראות שמיים, ילדים קטנים. ולפי המערשה זה לא היה ביום אחד, זה היה במשך שבוע שלם. שבעה בנים ביום הראשון, השני, ראשון הלך, ביום השני, השני, ביום השביעי, האחרון היה, זה היה שבת, נהרג, הרג את עצמו על קידוש, נהרג על קידוש השם. זאת אומרת, תראי איזה אימא את שמסרת נפשך על קידוש השם בזה, שהראית לילדים שלך, תראה מה זה אישה אלמנה, איך הצליחה להעביר את המסר של היהדות, ולכן היא אומרת לבן של האחרון, לך לאברהם אבינו ותגיד לו, אתה עקדת מזבח אחד, אבל אני עקדתי שבע מזבחות. מה, היא באה להתפאר? לא. היא באה להגיד לו, תראה, כל הכוח שלי שאני מסרתי את הנפש על קידוש השם זה ממך. אתה הראשון שלקחת את הבן שלך לעקדה, ממך למדתי איך גם כן להעביר את המסר לילדים שלי. היה לנו בטבריה פעם הגיעה אחת מסרת ממשרד החינוך, משרד הבטיח, הגיעה פעם אחת לטבריה, לבית יעקב של הרב בוירבך, עליו השלום. הגיעה לשם ועלה, נכנסת שם בקינו, בדרכים של הבית ספר, בכל השבילים שמובילים לכל הכיתות. הרי תמיד עושים כל מיני תמונות, כל מיני דברים. אז יש שם תמונה מאוד גדולה, שרואים שם תיאור של אברהם, איך הוא לוקח את הבן שלו ושם עליו תמה אחרת. ואז היא נכנסת למנהלת ואומרת לה, אתם לא תקבלו תקציבים? היא אומרת לה, למה? אנחנו לא עומדים בקטריונים? היא אומרת, לא. מה הפירוש שאתם שומעים פה סיפור של מעשה העקדה? היא אומרת לה, אני לא מבינה מה הבעיה. זה דבר שהוא כתוב אצל אברהם אבינו, זה אבות הקדושים שלנו. היא אומרת, לא, זה מידה ישן. זה מחנך לאכזריות. זה לא מחנך לקדושה. אתם מבינים איפה הגענו היום? סיפור של העקדה, שהוא הסיפור שמבטא את צי היהדות שלנו. איך אברהם עוקד את יצחק בנו, ואיך יצחק אומר לאבא שלו, תקשור אותי חזק, הם ערב רב אומרים לנו שאנחנו לא נשים את זה בבתי הספר. זה, על זה אנחנו בוכים, גם על זה אנחנו בוכים בתשעה באב. גרא אומר שגלות ישמעאל וגלות אדום, זה עוד דבר, אתה יודע, אתה יכול לסבול אותה. אומר הגרא בספרי בצניעות, הגלות הקשה ביותר זה גלות של הערב רב. הזוהר כותב בפרשת שמות, בדף זין עמודות למטה, שכשמשיח צדקנו יבוא, הערב רב יבואו להילחם נגד בי המשיח. ואז הרמק כותב שכל השיגים יבואו והתמתקו באותה השעה. אז לכאורה, אז ככה יש כאלה שרוצים להגיד שמה הפשט יוצאת בת קול ואומרת, תראי איזה גדולה את שאת חינכת את הילדים שלך לכזה מסירות נפש. אבל יש ספר נקרא חיים בשלום על הלכות על הלכות שמחות, והוא כותב לא, באמת חנה עשתה מעשה שלא כהוגן לפי הגמרא, כי מאבד עצמו לדעת, אין לו חלק לעולם הבא, ולשון החוכמת אדם בכלל קוף נונבה בתחילתו, היה אדם אומר, אין לך אדם רשע כמו אדם שמאבד עצמו לדעת, אין יותר רשע ממנו, זה המעשה הכי רשע שיש. רואים שהרמב״ם גם בהלכות אבלות וגם השולחן ערוך הלך בעקבותיו בשין ממי, הם כללו את ההלכות של פורשים מדרכי ציבור והמוסרים והמינים והפיקורסים שעושים שבעת ימי משתה בזמן שהם מתים, הם כללו את אותם הלכות באותו סימן, באותו פרק, גם הרמב״ם בפרק א' וגם, וזה הלכה אחרי הלכה, ההלכות של הלכות המינים והפיקורסים שלא יושבים שבעה עליהם, וההלכה של מאבד עצמו לדעת שלא קוראין עליו ולא מספידין עליו, אותו דבר השולחן ערוך בשין ממי. מה הכותרת של השולחן ערוך שמה? הכותרת של השולחן ערוך זה דין מאבד עצמו לדעת, ומה המשך אומר מרן? זה הדינים של זה בסעיף A, זה הפורשים מדרכי ציבור. אז איך מרן כתב את הכותרת של השולחן? דין המאבד עצמו לדעת הוא מנודה והרוגי בדין והפורשים מן הציבור. אז כל זה חבילה אחת, הפורשים מהציבור והמאבד עצמו לדעת, יש בהם דמיון גדול מאוד בהלכה. אדם שאפילו כל החיים שלו הלך בדרך של תורה ומצוות, אפילו השפיע על הרבים תורה ומצוות, עם המוות האחרון שלו ביהדות תמיד מסתכלים איך היית רגע לפני המוות, איך אתה יצאת מן העולם הזה. הגמרא אומרת במציאה בדף קז, ברוך אתה בבואך, ברוך אתה בצאתך, כשם שביאתך לעולם בלוחת, כך יציאתך מן העולם בלוחת. אפילו בלעם ידע איך יהודי רוצה למות, תמות נפשי מות ישרים. המיטה, מוות ביהדות זה משמעות מאוד מאוד תופסת הרת משקל, הרת משקל כבדת משקל בהרבה בחינות, אם זה בחינת ההלכה, אם זה בחינת הידע שאנחנו יודעים שמשם מהמוות איך שאדם זכה למות. תראה איזה סימנים הגמרא נקטה בכתובות קוף ג' עמוד ב', ברייתא בעבוד רבי נתן פרק חפה, ראינו גם כן, עשינו על זה פה כמה שיעורים, איך הסימנים של האדם איך שהוא יוצא מן העולם. והמדרש כותב את ענת וליהו בפרק י' ד', כל הקץ בחייו בעולם הזה סימן רע לו לעולם הבא. אז יש מי שרצה להגיד שמפה מה זה סימן רע לו לעולם הבא? הכוונה שאין לו חלק לעולם הבא. אז מה כולם מתפלפלים מאיפה המקור? רצו להגיד לו, הנה, לכאורה, מפה המקור. זה אחד המקורות שרצו לתפוס ולהביא מתנא דבליהו. בכל אופן, מה, המשמרת שלום, הספר חיים ושלום רוצה להגיד כזה דבר. אומר, באמת, חנה בשבעת חנה עשתה מעשה שלא כהוגן, בזה שאיבדה את עצמה לדעת. אלא מה? למה יוצאת בת קול ואומרת להם הבנים שמחה? פשוט. למדנו בגמרא בסנהדרין, בדף קג, קד, הגמרא אומרת, דרה מזכה הבא. תוספות הביאו במסכת כתוב, סוטה בדף יהודה, גם הבן, גם אם האבא יכול לזכות לבן שלו, כמו בסיפור עם אבשלום. אבל למדנו שברא מזכה אבא. אז אומר, לכן הם הבנים שמחה, באמת היא עצמה. הנה עשתה מעשה כהוגן, אני מוסיף תבלין לדבריו. הנה עשתה מעשה נכון, אז יצתה בת קול ואמרה, אשרייך חנה. לא יצתה בת קול על אותו כובס בכתובות קג עמוד ב'? אשריך שאתה מזומן לחיי העולם הבא. אף הוא כובס מזומן לחיי העולם הבא. תראה, אם אתה רוצה לשבח את חנה עצמה, אז תשבח אותה ותגיד לה, או אשרייך חנה, יצתה בת קול ואמרה, אשרייך חנה, איך מסרת נפשך, איזה קידוש שם שמיים עשית. לא חסר תוארים שיכלו לתאר. למה תלו את השבח שלה בילדים שלה? הם הבנים שמחה. למה? זה תבלין שהוספתי. אז התשובה היא כך, כי היא מעצמה, מהבן עצמו לדעת, אין לו חלק לעולם הבא. כי עשתה מעשה איסור, לפי הגמרא. אבל בגלל הילדים שלה שמסרו נפשם על קידוש השם, אז הם בכוחם של שבע בנים שלה, שבעה בנים שמסרו נפשם על קדושת שמו יתברך בעולם, הם מזכים אותה לעולם הבא. ככה אפשר להסביר בדרך מחודשת, על פי דברי המשמרת שלום, אני רק הוספתי את הטבלין הקצר הזה. וככה גם כן אמרנו היום בבוקר, כל נשמע צובח במעונה, אשריכם שבעתכם לנחן חנה, נחלתכם בגן עדן מוכנה, כי עבדתם אלוהיכם באמונה, והם שמחה בעדן עם ניניה. מה היא שמחה? אם אין לך חלק לעולם הבא, על מה היא שמחה? לפי מה שאמרנו זה נפלא מאוד. היא שמחה בגלל שהילדים שלה, בזה שמתו על קידוש השם, הם מזכים אותה לעולם הבא. רואים שזה דבר עליון. לא רק כשאדם השאיר בן פה בעולם הזה, והבן אמר קדיש, הוא מעלה אותו לגנזי מרומים. אלא הם, אחרי שנהרגו על קידוש שם שמיים, ונהרגו לפני אמא שלהם, בכל זאת בכוח ההריגה שלהם שנהרגו על קידוש שם שמיים, והקידוש שם השם שהם עשו בכלל, בפני הקיסר, בפני העולם, בסיפור שזה התפרסם, כמה חיזוק זה נתן לעם ישראל בכל המקומות, כל זה מעלה גם כן מזכה את הנשמה. ובאמת המדרש מסמיך על זה את הפסוק שקראנו במגילה גם אתמול בלילה וגם היום. על, באות עין, בפרק א', על אלה אני בוכיה, עיני עיני יורדה מים. אומר המדרש, מה זה על אלה אני בוכיה? מי זה האלה האלה? אומר המדרש, על אלה? זה על מרים בת נחתום, על אותה חנה ושבעת בניה שמסרו את נפשם הקדושת שמו יתברך, על אלה אני בוכיה. איך הם עמדו בגבורה, אותם תינוקות של בית רבן, ילדים קטנים, תראה איך הם יודעים לבוא ולהגיד את מה שהם שומעים בבית. איך הגמרא אומרת בסוכה נ"ו? שותה דינוקה עוד אבו עוד אימא. מה שאתה נותן לילדים לנשום, אם אתה עכשיו קורא תשעה באב, אתה קורא את האחה ככה, אז הילדים שלך גם כן לא מבינים מה זה משמעות של חורבן בית המקדש. אבל אם כשאתה קורא את המגילת איכה, אתה ממרר בבכי, אתה קורא את הקינת אלה הזכרה שהיום קראנו, מי לא התפלץ ליבו כשקרא היום את עשרה הרוגי מלכות? בת עמי, איך אמר, מה אדמה לך? מה ישווה לך? מי ירפא לך? מי זה עולם הבינה? מי ירפא לך? מי זה התשובה? מי ירפא לך? התשובה היא זו, כשעושים תשובה, זה מרפא את האדם, זה מרפא את הכל. מה שאדם מצליח להעביר, וזה חזל נתנו לנו תשעה באב, נתנו לנו זמן של התבוננות, איך אנחנו יכולים להתבונן ולהעביר את המסר לעצמנו? כי אם אנחנו לא נעביר את המסר לעצמנו, לא נצליח להעביר את זה לדור הבא. מי מצליח להעביר את המסר לדור הבא? מישהו חי באמת את החורבן. מישהו חי באמת כל דבר ודבר. מה זה גלות השכינה? מה זה צערם של ישראל? מה זה צערו של משיח? מה זה צער של בית המקדש? לא כי רחק ממני מנחם משיב נפשי ובזה נגמר. אני לא מכיר, אני לא יודע, אני לא יודע על מה אתה מדבר בכלל. לא, אלא אדרבה, איך הרמב"ן, כשבאו לרמב"ן עליו השלום, כשהרמב"ן הגיע לארץ, לפני כ-800 שנה לערך, הגיע לארץ ישראל וראה מטעים של גפנים, ראה מטעים של רימונים, ראה מטעים של זיתים ותמרים, והארץ הייתה נותנת את יבולה. התפלא הרמב"ן ואמר, ריבונו של עולם, הייתכן? ארץ ישראל מוציאה כאלה פירות? בשלמה כשעם ישראל יושב בארצו אני מבין, אבל כשעם ישראל יושב בארצו, הרמב"ן אומר שהגעתי לירושלים, 10 אנשים לא מצאתי למניין. הרמב"ן הרי ברח בעקבות, בעקבות מה שעשה לו שם הקומר שהתווכח איתו, והרמב"ן הצליח במלחמה, אבל היה נתון בסכנת חיים, אז הוא ברח ועלה לארץ ישראל. הרמב"ן כותב, בכתבי הרמב"ן זה מובא, קראנו את זה פעם באחד השיעורים, איך הרמב"ן מתאר שהוא בא לארץ ישראל, הוא בא לירושלים והכל שומם. אז הרמב"ן שם באותו מקום הוא כותב, והייתכן? מי שאל את השאלה הזו? רבי יהושע בן לוי בגמרא בכתובות קי"ב עמוד א'. מי שאל את השאלה הזו? רבי יהודה הנשיא בירושלים בסוף פאה. אמר, ארץ ארץ, עד מתי את מוציאה פירותייך? כך שאל הרמב"ן, והרמב"ן מתרץ. והרמב"ן אומר, משל, למה הדבר דומה? משל לאישה. הייתה אישה אחת, נולד לה ילד, ויש לה שפע של חלב. מניקה, מניקה, מניקה אותו ומניקה אותו. יום אחד, הילד שלה חלה. לקחו אותם, באו הרופאים, לקחו את התינוק, לקחו אותו לבית הרפואה. לוקחים אותו יום, יומיים, שלושה. והנה, אחרי כמו שעה, שעתיים, מאז שלקחו אותו, הביאו לה תינוק אחר לשים. והיא בוכה, מייללת, לקחו לי את התינוק, מה אני צריכה להניק תינוק אחר? מה בעלה ואומר לה, גברתי, הפוך. הבן שלך עכשיו לקחו אותו לבית רפואה, מטפלים בו, ינוח שבוע, יחזירו לך אותו. וזה שמביאים לך תינוק אחר, זה לסמל שהתינוק ההוא יחזור. ולמה הביאו לך את התינוק הזה? בשביל שאם לא תביא, אם לא הלך תינוק להעניק, אז החלב יפסיק. אומר הרמב"ן, ככה זה כשארץ ישראל, אתה רואה שהיא מניבה פירות. ואתה רואה שהאקלים שלה מבורך. ואתה רואה, נכון, זה לא אותם הברכות שכתוב בתורה, שהברכות של ארץ ישראל, איך שהיא צריכה להיראות. זה אפילו לא פרומיל מהברכות. אם היה, גמרא אומרת בימי שמעון בן שטח, גמרא אומרת בתענית חף ג', ותוספות אומרים, בקסוקה מנתת עמוד א' וזבחים נון דלת עמוד ב', תוספות אומרים שהמוכרח לומר שזה היה עד אחרי חורבן בית שני. עד אחרי חורבן בית שני חיטה בימי הגשמים. ואיתם הייתה נותנת כמו גודל של כליה. ולא סתם כליה, רש"י אומר בחולין קי"ט, כמו כליה של שור הגדול. אז תבינו איזה ברכה הייתה. תוספות אומרים ביומה, דף ט"ז עמוד ב', מנחות פ"ז עמוד א', תוספות אומרים שכשהיו צריכים להביא את הפירות, את הכבשים, כבשי התמיד לבית המקדש, היו מרכיבים אותם על הגמלים. ואף על פי כן הרגליים שלהם היו נגררים על הרצפה, והיו מעלים אותם, אומרים תוספות במנחות פ"ז, על גבי הגמלים בשביל שהם יגיעו לארזים, היו מניחים להם את האוכל על עצי הארזים מרוב שהם היו גבוהים. תבינו, מה זה גודל של כבשי תמיד שהיו מקריבים לבית המקדש? שכשהנשיאים באו ונדרו קורבנות, המדרש כותב, והזכירו את זה תוספות בזבחים, שהתוספות אומרים שם לגבי סוגיה של בהמה שהזקינה, אם בהמה שהזקינה אסור להקריב אותה, אז תוספות אומרים, אז איך הקריבו בימי שלמה? כי המדרש אומר, איזה קורבנות הקריב שלמה? את אותם הקורבנות שנדרו הנשיאים. תשמע, לפי החשבון, אתה יודע כמה זמן זה יוצא? עם ישראל יצאו ממצרים, עד שבנו את בית המקדש, יוצא בדיוק 480 שנה, כמניין סוכת. לכן אומרים, רחמנו יקים לנו את סוכת דוד הנופל, את סוכת, סמך 60, כף 20, יחד 80 ותו 400. 480 שנה, איך החזיקו מעמד הקורבנות של הנשיאים מהמדבר, 480 שנה, זה לא שאלה שלי, תוספות שואלים את זה. הרי בהמה שהזקינה, אסור להקריא אותה. וכמה תירוצים יש? תוספות אחד התירוצים אומרים שבאמת בהמה שהזקינה כל הבעיה שלה בגלל שהיא לא ראויה לגבוה. הוא אומר אבל אלה, אומנם היו 480 שנה, אבל היו כמו תינוק בן יומו. היה נעשה נס. זאת אומרת, תבינו מה השלל של הניסים של בית המקדש. הגמרא בתמיד, הגמרא ביומה, כ"א עמוד ב', איך הגמרא אומרת שמה? שממה היה פרנסת הכהנים? היו שלמה המלך עשה שם בדרך לבית המקדש, בהר הבית, עשה שם עציצים מזהב. עצים, עצים של רימונים, עצים של תמרים, עצים של גפנים, והם העצים האלה היו מזהב, וכל פעם בעונה הם היו מוצאים, הגפנים מוצאים אשכולות של זהב. תשמע, זה דומם. איך יכול להיות שדומם מחיה? לא, כי בית מקדש זה לא דומם, בית מקדש זה חי. אנחנו לא מבינים. לכן לא קשה מה שהזוהר כותב, זה נפלא מאוד, מה שהזוהר כותב בפנחס רש רף א', בפרט בפיקודי רשמם עמוד ב', שבית המקדש רק נחרב להסבט את עינו של אותו רשע, אבל באמת בית המקדש הוא נשאר חי. והזוהר הביא על זה את הגמרא, את הפסוק, תבעו בארץ שעריה. אז בית המקדש הוא חי. איך אומר מרם פפירש? מרם פפירש כותב על הפסוק, נורא אלוהים ממקדשך. אומר שכל המורה של המורה אלוקים שהתגלה לפני כל אומות העולם, איך יהיה, איך יתגדל גדולתו וקדושתו של השם יתברך? ממקדשך, מבית המקדש. כי מה הם יראו? את בית ראשון מול העיניים, בית שני מול העיניים, בית שלישי על גבי מול העיניים. זאת אומרת, המשמעות של בית המקדש זה לא נתפס לפי מה שהאנשים חושבים. מי שלא ילמד את כל סדר קדשים וילמד את המדרשים, הוא לא יבין לעולם בכלל מה זה חורבן בית מקדש אמיתי. מה זה המנחות? איך הייתה עבודת המקדש? איזה דברים היו לנו ואיזה דברים חסרו מאיתנו? איזה השפעות גשמיות? איזה השפעות רוחניות אינסופיות? אם בית מקדש היה קיים, היינו נורמליים. זה שאין בית מקדש, כל אחד ואחד לדעתו. איך דוד המלך אומר בתהילים? דוד המלך בתהילים אומר שמה כל מיני פסוקים בתהילים פרק ע' ג', הוא אומר שמה, תשמע, הבסיס של מה שהוא אומר שמה, דרך רשעים צלחה. אתה רואה אנשים שמצליחים, אתה רואה אנשים יש להם בניינים, אתה רואה אנשים, הכל טוב, מה חסר? ואז אתה אומר, רגע, אבל למה עם ישראל נמצא למטה? ולא סתם נמצא למטה, גמרות וחגיגה יהודה תת עמוד ב', הקדוש ברוך הוא נתן להם מתנה, נתן להם מעניות. אומר דוד המלך תשובה אחת, עד אבוא אל מקדש אל. כל הבלגן שאתה רואה שקיים בעולם, זה עד שיש לך את בית המקדש. אבל כשיש את בית המקדש הכל מסתדר. זאת אומרת, כל ההסרונות שיש בין בגשמיות ובין ברוחניות, המקור והשורש שלהם נובע מזה שאין לנו את בית המקדש. אבל בזמן שיש בית המקדש, אז גר כבש, זאב עם כבש, כבר ראית לך יישוב הדעת. טוב, לא יודע איך הסתעפנו לזה. בכל אופן, זה רק להסביר את העניין הזה של ה... אז מה שיצא לנו רבותי עד פה, אמרנו, הסברנו, שהסיפור הזה של חנה ושבעת בניה מובא בגמרא בגיטין עם זין עמוד ב' בסתמה בלי להזכיר את שמה. במדרש באיכה א' אות נ' מוזכר את זה על מרים בת נחתון. במדרש באוצר המדרשים על מדרש עשרת הדיברות בדיברה השנייה, שם הוזכר המעשה הזה, וגם באלקוט שמעוני ובמנורת המאור הם הזכירו באמת שזה היה מפורש עם חנה ושבעת בניה. בקינות, הזכרנו שבקינות של הלילה ובקינות של היום אנחנו מזכירים את העניין הזה. תוספת יש לנו בקינות של הלילה ששם כתוב שהיא גם הייתה אלמנה, אז זה מגביר את המעלה של חנה ואת הצער בעצם שהיא סבלה, שזה לא סתם, היא סבלה סבל נורא והיום. זה רבותיי, עד כאן היה הפתיח שלנו. מה לפני שאנחנו ניכנס לעובי של הסוגיה, נראה את הסיפור. אז באמת הסיפור בגמרא הוא קצת שונה ממה שכתוב במדרש. המדרש הוא מביא כמה פרטים נוספים שלא מוזכר בגמרא. בגמרא, כשהגמרא מזכירה את זה, הגמרא אומרת שהם באו, חנה ושבעה, אגב, יש מסבירים שלמה היא מוזכרת, למה היא מוזכרת לשבח בין הבנים שמחה? כי אבא כוחה להבריח את הילדים שלה, או לכל הפחות את חלקם, והיא לא הבריחה אותם. יכלה, תשמע, אמא ושבעת בנה, בא הקסר קורא להם, יכולה להגיד לזה שתיים שלוש, תעשו את הרגליים, לכו תברחו למדינה אחרת. יכולה להחביא אותם אצל השכנים, לא עשר דרכים, לא. היא אמרה, אני לא אשאיר את הילדים שלי פה בעולם הזה, אם הם ימירו את דתם, אם יש אבא אמינה אחת. אני רוצה שהילדים שלי כולם ילכו, נולדו יהודים, ימותו יהודים. זה קדושת היהדות שלנו. אז המדרש פה, הגמרא פה מביאה את הפסוק, בתהילים ממדלת, כי עליך הורגנו כל היום. זאת אומרת, על מי נאמר הפסוק הזה? אומרת הגמרא, זה נאמר על חנה ושבעת בניה. לכאורה, מה השבח? מה השתבחה בזה, כי עליך הורגנו כל היום? ורב יהודה אמר, זו אישה ושבעת בניה. התיאור לקמה, לקמה בקסר. הביאו אותה לפני הקסר. אמרו לה, תלך לעבודה זרה. הביאו את יהוא לכמה, הביאו את הבן הראשון, הבכור, תעבוד עבודה זרה. מה אמר לו? כתוב בתורה, אנוכי אדוני אלוהיך. זה עשרת הדיברות, דיברה ראשונה כתוב שאנחנו מצווים עם באמונה בקדוש ברוך הוא. לא הסכים לעבוד עבודה זרה. אפקו וקטלו, הוציאו אותו והרגו אותו. הביאו את השני. אמרו לה, תלך לעבודה זרה. אמר להם, כתוב בתורה, בדיברה השנייה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אגב, זה מכריח את המערשה להגיד שזה היה ביום, כל אחד ביום אחר. אומר למה? אומר המערשה, אם זה לא כולם היו באותו יום, שכולם יגידו את אותו פסוק. כמו שהראשון אמר, אנוכי השם אלוהיך, למה שאני אגיד אנוכי השם אלוהיך? אומר לה, לא. מוכרח מפה שכל אחד אמר פסוק אחר בשביל יום שנתחדש בו. אז היום הראשון, ואז הוא מקשר כל דבר, זה קשור ליום שלו. היום הראשוני אנוכי השם אלוהיך, היום השני, היום הראשון אנוכי השם אלוהיך, היום השני, לא ילך אלוהים אחרים על פניי. באו קראו לשלישי, מה אמר להם? זובח לאלוהים יוחרם. הוציא את השלישי, הוציא את הרביעי, אמר לו תעבוד עבוד הזרה, אמר להם כתוב בתורה לא תשתחווה לאל אחר. הוציא את החמישי, אמר לו תעבוד עבוד הזרה, אמר לו שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד. הוציא את השישי, אמר לו תעבוד עבודה זרה, אמר לו וידעת היום ושבותיים לבביך כי השם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. הגיע לשמיעי, אמר לו נו תעבוד עבודה זרה, אמר לו כתוב את השם אמרת היום והשם האמירך היום, כבר נשבענו לקדוש ברוך הוא שאין אנו מעבירים אותו באל אחר, וגם הוא נשבע לנו שאנחנו לא, הוא לא מעביר אותנו באומה אחרת. אמר לו קסר, תשמע חבל לי עליך, אתה כבר שש הרגתי, אתה ילד קטן חמודי, בוא אני אשאיר אותך חי, אבל נעשה כאילו אתה עובד עבודה זרה, אני אפיל את הטבעת שלי לרצפה, הרי הצלם הרי נמצא שם, ואתה כשתרים את זה אל תחדל לעבוד עבודה זרה, אבל זה שאתה יורד למטה ייראה כאילו עבד את העבודה זרה, כי איך ידלם הוא קביל עלי אורמנה דמלכה, יגידו לו קיבל עליו את מה, את מה שהמלך אמר. אמר לו אותו תינוק, אמר לו חבל עליך קסר, חבל עליך קסר, יש מסבירים חבל מלשון כללה, קילל אותו, על כבוד עצמך כך, על כבוד הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה, כל זה מה אתה רוצה לרחם עליי בשבילה בשביל טיפת כבוד שתקבל? זה על כבוד בשר ודם, מה על כבוד הקדוש ברוך הוא? אמר תוציאו אותו להרוג אותו. לפני שהוציאו להרוג אותו, אמרה האמא, תביאו לי אותו ואני אנשק אותו קצת. מה המטרה שלה? המטרה שלה באמת לנשק אותו? לא. המטרה שלה באמת זה להגיד את מה שהיא אומרת תקף. תגידו, והרשעים האלה מה, יש להם מידות? פתאום הם מסכימים לתת את הקטן לאמא? אז מסביר רבנו יוסף חיים, אומר, לא, באמת אלה רשעים ארורים, לא היו מוכנים לתת. אלא למה הסכימו? כי הם הבינו שהאימא תשכנע אותו, כי היא כבר ראתה שישה שמתו לה, אז היא תשכנע את השביעי שכן ייפול על הרצפה, כן ישתחווה לצלם. והם לא הבינו שעד רבה היא תחזק אותו ותגיד לו את מה שהיא באמת אמרה. בנה, אמרה לו, בניי, בני יש גורסים. בגרסה שלנו כתוב בניי. בכל אופן, לכו ואמרו לאברהם אביכם, אתה עקדת מזבח אחד ואני עקדתי שבעה מזבחות. אף היא עלתה לגג ונפלה ומתה, יצתה בת קול ואמרה עם הבנים שמחה. זה הסיפור שמובא בגמרא שקראנו עכשיו בגיטין. המדרש שמביא את הסיפור הזה, הוא מביא כמה שינויים. אנחנו לא נראה עכשיו את הכל, אבל רק מעט, חלק ממנו, מעט. הוא בא והתחיל להתווכח איתם עם בכלל עם יש הקדוש ברוך הוא בעולם. הם לא סתם כולם אמרו אנוכי השם אלוהיך, לא אלך אלוהים אחרים על פניי, זובח לאלוהים, שמע ישראל, כל הפסוקי האמונה שהם אמרו, זה לא סתם הם אמרו כך. הם אמרו את זה כי הוא באמת לא רק רצה להעביד אותם עבודה זרה, אלא נראה פה המדרש מביא שהוא התווכח איתם ואמר להם בכלל אם הקדוש ברוך הוא קיים. אחרי שהוא הוציא את כל השישה, כשהוא הגיע לשביעי, מה הוא אמר לו? אמר לו, בני, שתחווה לצלם, אמר לו, חס ושלום. אמר לו, למה? אמר לו את הפסוק, ודעת היום, השבותה להולכת כי השם הוא האלוהים, בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. אז הקדוש ברוך הוא נמצא בעוד מקום, ולא עוד אלא שנשבענו לאלוהינו, שאין לנו מבין אותו ואל אחר וכו'. אז תראו מה זה. אמר לו קסר, וזה, הקטע הזה לא מובא בגמרא. אמר לו קסר, אחיך סבעו ימים וסבעו חיים וראו טובה. תראה, האחים שלך כבר היו גדולים. ראו עולם, נהנו מהחיים. עשו כיף, עשו כיף בחיים שלהם. אחר כך גם כן נהרגו ומתו. אתה צוצי קטן אתה. לא סבעת ימים, ולא סבעת חיים, ולא ראית טוב בעולם. כשאתה עבר הצלם, עשה לך טובות אין כמוהם. זאת הוא מנסה לשכנע אותו, למה? כי אצל הגוי מה נתפס? גוף. גוף. איך הגמרא אומרת בערובין נ"ד ונזיר ס"ו? מה הגמרא אומרת שמה? אכול ושתו, אכול ושתו כי מחר נמות. אז שואל ער ונחל, למה אכול ושתו, אכול ושתו? אם הם מזכירים להם יום המיטה, הגמרא אומרת בברכות היה עמוד א', שהזכרת יום המיטה זה מעורר את האדם לתשובה, למה הם לא מתעוררים בתשובה? אומר ער ונחל, כי זה דרכו של רשע. דרכו של רשע שהוא יודע שמחר הוא מת, אבל הוא לא מאמין מה יש רגע אחרי המוות. הוא יודע, בטח שהוא יודע, הוא לא מאמין שהוא יחיה פה. מי יחיה גבר ולא יראה מוות? האדם לא מאמין שהוא יחיה פה לעולמי העולמי. אולי יש מדומיינים שחושבים שהם כן, אבל אדם נורמלי, אפילו גוי, מבין שהוא בסוף הוא עוזב את העולם הזה. אלא למה? אז אלא מה? הוא אצלו נתפס חיה גוף. אצלנו נתפס חיה הנפש, כמו שהרמב"ן אומר בתורת האדם, שזה סיבת האבלות. שסיבת האבלות זה לא על הגוף שהלך, אלא זה על הנפש. הנפש שנעלמה מן העולם. אז לכן הוא גם כן בא משכנע אותו בענייני העולם הזה. אמר לו, אומר לו אותו הילד, כתוב בתורה, השם ימלוך לעולם ועד, השם מלך עולם ועד, עבדו גויים מארצו, ואתם בטלים ואויביו בטלים. זאת אומרת, אתם שאיבדתם את עם ישראל, אתם עתידים גם כן לעזוב את העולם הזה. והרי אומר לו, בשר ודם היום חי ולמחר מת, היום עשיר ולמחר עני. אז מה טובות יש לך להבטיח לי? פעמי תביא לי כסף, מי יודע מה יהיה מחר? מה? אבל הקדוש ברוך הוא חי וקיים לעולם ולמי עולמים. אמר לו, אז ממילא, ההבטחה של הקדוש ברוך הוא זה הבטחת אמת. על ההבטחה שלך זה הבטחה של שקר. אמר לו קסר, ראה אחיך הרוגים לפניך, והרני משליך תבעתי לארץ לפני הצלם. פשטות? ככה אני מבין את המדרש. ראה אחיך הרוגים, לא נתן אותם לקבורה. ואם נסביר את המעשה שאומר שזה היה כל יום ביום אחר, השישה ימים היו שם נבלותיהם, נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמיים. השאיר את הילדים ככה, התינוקות האלה של בית רבן, להראות למה לשכנע אותם שאם הם יראו את האם שלהם הרוגים, אולי ישתכנעו. אמר לו קסר, איך הרוגים לפניך? והרי אני משליך טבעתי לארץ לפני הצלם והגביעה. מה אומר לו? חבל עליך קסר. אמר לו, מה אתה מתיירם? מבני אדם שכמותך? אני לא אתיירם ממלך מלכם ואחים הקדוש ברוך הוא אלוהי העולם? ואז הוא שואל אותו, ויחיה שלא על העולם? ככה קסר שואל אותו הילד. אמר לו, על אליי עליך קסר. וכי עולם של הפקר היית? אמר לו, וכי יש פלא אלוהיכם? אמר לו, באלוהיכם כתיב, פלא להם ולא ידברו. ובאלוהינו כתיב בדבר השם שמיים נעשו. אמר לו, וכי יש עיניים לאלוהיכם? עונה לו התינוק, באלוהיכם כתיב עיניים להם ולא יראו. ובאלוהינו כתיב בזכריה, עיני השם הם המשוטטים בכל הארץ. וככה הוא מתחיל איתו, ממשיך איתו לאוזניים, משם על האף, ממשיך לידיים, לרגליים, לגרון. ואז אומר לו, אני מקצר, אמר לו, אם יש בו כל המידות הללו באלוהיכם, מפני מה אינו מציל אתכם מידי, כמו שהציל לחנניה, מישאל ועזריה, מיד נבוכדנצר. אם אתה משבח את הקדוש ברוך הוא שאלו החי וקיים, אז למה הוא לא מציל אתכם כמו שהציל לחנניה, מישאל ועזריה? אמר לו, עונה לו אותו התינוק, חנניה, מישאל ועזריה, כשרים היו, אז הם לא היו חייבים איתה, לא היה להם עוון. ונבחד נצר מלך הגון היה. באמת זה שאלה למה הוא נקרא הגון, יש כמה פירושים בזה. לעשות נס על ידו. אחד הפירושים למה הוא נקרא מלך הגון, כי הוא רצה להשאיר לקדוש ברוך הוא, והוא גם לא רצה להוציא שם שמיים לבטלה. זה אחד הפירושים. לעשות נס על ידו, אבל אתה אינך הגון, ואנו נתחייבנו מיתה לשמיים. אתם זוכרים מי אמר את אותו טענה, כמו הטענה הזאת של התינוק? יש בגמרא בראש השנה, בדיוק, בתענית, סליחה. בתענית, שם הגמרא אומרת, גם כן, מעשה היה נכון באותם שני אחים. קדושים היו, צדיקים. מי היו? לוליאנוס ופפוס. גם בבא בתרא תביא. בבבא בתרא רש"י מביא, בדף י' עמוד ב', מעשה היה בקיסר אחד, רשע, שביקש להרוג את היהודים. מה עשה? אז גרם שיהרגו את ביתו. גרם שיהרגו את ביתו. טוב? כשהרגו את ביתו, הלך ואליל עליהם עלילה. כשהוא יודע, שאולי היהודים עשו את זה. אמר ליהודים, תביאו לי עכשיו את מי שהרג אותה. ואם לא תביאו לי מי שהרג את בת המלך, אוי ואבוי, אחד אתכם להמית. היו שמה שני אחים, שיש מחלוקת אם הם היו יהודים או לא. יש שאומרים שהם היו יהודים, יש שאומרים לא. הם היו חסידי אומות העולם, שמסרו נפשם ממש על קדושת שמו יתברך בעולם, שהרי הם בכלל אותם חסידי אומות העולם, שזוכים לחיי העולם הבא, כמו שהרמב"ם כותב בסוף הלכות פרק ח' מלכות מלכים. טוב, באו אותם האלה, איפה הם היו? היו לוליאנוס ופפוס. באו לפני המלך, אמרו לו, אתה אומר מי הרג את בת המלך? אנחנו הרגנו את בת המלך. אמר ככה, מי הרג אותם? הגמרא אומרת עליהם בפסחים דפנון ובמבט ריוד עמוד ב', עליהם נאמר הרוגי לוד, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. אם נסביר לפי הפירוש בכלל שהם היו גויים, חסידי אומות העולם, חסיד אומות העולם שמסר נפשו על קדושת השם, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם, וייתכן שזה יכול להסביר לנו קצת את הסיפור של אותו גוי, בגמרא בעבודה זרה י"ט עמוד א', זה קשור לשיעור שלנו בהמשך, שהציל את רבי יוחנן בן תרדיון, שגרם לו בעצם למות מיתה יותר מהירה. תכף ניגע בזה גם בלי נדר. ככה רש"י מביא בבבא בתרא י"ד עמוד ב', שלמה הרוגי לוד אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם, אומר רש"י, לוליאנוס ופפוס אחים, שהרגם תורמוסרופוס הרשע בלודקיה, על ידי גזרה שנגזרה על ישראל להשמיד על שנמצאת בת המלך הרוגה, וחשדו את ישראל עליה, ועמדו האחים הללו ואמרו, מה לכם על ישראל? אנו הרגנוה. זה רש"י מביא בבבא בתרא י"ד עמוד ב'. עכשיו, בתענית י"ח עמוד ב', שמה מובא קצת יותר, ושמה גם כן הגמרא, שמה הגמרא מספרת את כל הסיפור איתם. והגמרא אומרת, טוריאנוס, מה היה איתו? כשביקש טוריאנוס להרוג את לוליאנוס ופפוס אחי בלודקיה, בלוד, מקומו של רבי אליעזר, כמו שכתוב בסנהדרין עמוד ב' עמוד ב'. למה הוא רצה להרוג אותם? על זה, על הסיפור הזה. אז הוא בא ואומר להם את הטענה הזו. אם מעמו של חנניה, מישאל ועזריה אתם, יבוא אליכם ויציל אתכם מיד, כדי שיציל את חנניה מישאל ועזריה, מיד נבוכדנצר. אז יבוא יציל אתכם מידי, כמו שהציל את חנניה מישאל ועזריה. אותה טענה שמי טוען? הקיסר הרשע פה בסיפור של חנה ושבעת בניה, או מרים בת נחתום לפי המדרש, אותו סיפור, אותו טענה, גם כן טוענים, לוליאנוס ופפוס, טוענים את אותה טענה גם כן לא. מה הם אומרים לו? אמרו לו, חנניה מישאל ועזריה, צדיקים גמורים היו. וראויין היו לעשות להם נס. ובכד נצר מלך הגור היה, וראוי לעשות נס על ידו. ואותו רשע, כלומר אתה הקיסר, הדיוטו, ואינו ראוי לעשות נס על ידו. ואנו נתחייבנו מיטה למקום, ואם אין אתה הורגנו, הרבה הורגים יש למקום, הרבה דובים, עריות יש לו למקום בעולמו. הם לא סתם נקטו דובים ועריות. דובים זה מלכות פרס, ועריות יש לו למקום, ועריות זה נבוכת נצר. יש לו למקום בעולמו שפוגעים בנו והורגים אותנו. אלא לא מסרנו הקדוש ברוך הוא בידיך, אלא שעתי להיפרע אדמנו מידיך. זאת אומרת, במילים אחרות הם אומרים לו, אם אנחנו מאמינים שהכל זה גזרת שמיים, אבל אם אתה תיגע בנו, דע לך, זה לא אתה. הקדוש, זה הקדוש ברוך הוא, אבל אתה תקבל את העונש שלך מזה שאתה פורם, אומר לו. ואף על פי כן, הוא לא התייחס. אף על פי כן, אומרת הגמרא בתענית י"ט עמוד ב', הרגע מיד, אמרו, לא זזו משם עד שבאו ויופלו מרומי ופצעו את מוחו בגזרין. אבל שהקדוש ברוך הוא ויתר לו, הקדוש ברוך הוא לא ויתר לו. עוד לא אלה גמרו, הרגו אותם, מיד הקדוש ברוך הוא כבר קיבל את עונשו אותו רשע. לפעמים הרשע מקבל את העונש מיד, לפעמים לא רואים את העונש מיד. אבל סוף העונש לבוא. בר מינן. אז זה גם פה, אותו טענה גם כן הוא טוען לתינוק, ואז התינוק הזה גם אומר לו, הרבה הורגים יש למקום, הרבה דובים, הרבה זאבים, עריות, נרשים, נמרים ועקרבים, אלא לסוף הקדוש ברוך הוא עתיד להיפרע ממך את בנינו מיד גזר עליו להורגו. אז אמו אמרה לו, בחיי ראשך הקיסר, תנא את בני והחבקהו והנשקהו תחילה. קצה, תן איזה נשיקה, אני רוצה לנשק אותו, אני רוצה לחבק אותו, אני רוצה לדבר איתו, אני רוצה להעביר לו איזה מסר. גם גוי מכבד את הרגע האחרון של המוות, תיתן לו להתבטא, תן לו להגיד משהו. יש בתנא דבליהו, שמובע הסיפור הזה גם בפרק למד, שם מובע עוד, והייתה מגפפתו ומחבקתו ומשקתו, והוציאה לו דדיה והניקתו חלב. כלומר, לפי זה יוצא, הרי אנחנו למדנו גמרא בכתובות, עד מתי תינוק יונק? עד כ"ד חודש, נכון? זאת אומרת, מדובר כמו שהתינוק הזה שעונה את כל השאלות ותשובות האלה ומתווכח בין כמה הוא? הכי הרבה הוא בין שנתיים, אולי זה יום הולדת שלא היה, כי אחר כך כבר לא מניקה. זאת אומרת, תינוק עדיין יונק. תראה כמה חכם התינוק היה, תראה כמה אכזר אותו רשע שלוקח תינוק בן שנתיים ומוכן להרוג אותו. אמרה לו אותה אישה, אומרת לקסר, בחיי ראשך קסר, כשאתה עכשיו רוצה להרוג את הבן האחרון, תן חרב על צווארי ועל צוואר בני יחד. אבל כבר לא מסוגלת לראות שישה ילדים שלה נהרגו למול העיניים, מה גם הבן השביעי וילד קטן. תראה מה האמא רוצה לתת לבן שלה רגע לפני הפטירה, נותנת לו חלב, נותנת לו חלב. זה מה, כל המהות של אמא בכל שעה בכל מצב זה חסות על הבן שלה. יש מה להאריך בפרט הזה, אבל זה לא עכשיו לתשעה באב. בכל אופן, אמרה לו בחיי ראשך תן, הורגני תחילה ואחר כך הורגהו. או, אומר לה הקסר, מה, אני למדתי תורה, בתורה שלכם כתוב, ושור עושה אותו ועד בנו, לא תשחטו ביום אחד, הגרוי זה צדיק, תראו איזה צדיק הוא. הוא רוצה עכשיו לקיים מצוות השם. כמו שאותו רשע לקח את עשרת הרוגי מלכות, מה אמר להם? וגונה בשום חרור, מה אני עושה? אני מקיים את התורה. הם מביאים, הם מגייסים כוח היצר הרע, זה דבר מוסר השכל. היצר הרע הוא מגייס, כשהוא צריך שאדם יעבור עבירה, הוא יגייס את כל התרי"ג מצוות, והוא יראה לאדם, בני, לא רק מותר לך, אתה גם הולך לקיים מצווה עם לשם יחוד, גם תטבול לפני כן. אני אנוס, אני כך, אני אין לי ברירה, אני לא מסוגל, אני לא יכול, את כל התצדקה. הוא יבוא ויעשה כל מיני דברים. זה מורה. אמרו לו, שוטה שבעולם. מי אמר? אותה אישה והילד, שוטה שבעולם. אתה מתלוצאת מהתורה? קיימת כבר את כל התורה כולה, נשאר רק לקיים את המצווה הזו של אותו ואת בנו לשחטו ביום אחד? מיה ציווה עליו להורגו, נפלה אמו עליו, הייתה מחבקתו ומנשקתו, פשטות, נשקע אותו אחרי שהוא מת. זה קשור לסוגיה של נשוק מת. ואמרה לו, בני, לך אצל אברהם אביכם. ואז, כמו הטענה שבגמרה, אתה העלית שבע במזבח אחד, ואני שבע מזבחות, אתה ניסיון היה לך, ואני עשיתי בפועל, לבנתיים, עד שהיא הייתה מנשקת ומחבקת אותו, הרגו אותו, חתכו את ראשו, וכיוון שנהרג, בין כמה היה באמת, אומר המדרש, שערו חכמים שנותיו של אותו תינוק ונמצא בין שתי שנים, שישה חודשים ושש שעות ומחצה. היה בין שנתיים וחצי. באותה שעה צעקו כל אומות העולם, היו בוכים בכייה גדולה ואמרו, מה אלוהים של אלו עושה להם שכך נהרגים עליו בכל שעה? ועליהם כתיב, כי עליך הורגנו כל היום. היא אומרת, בת קול יוצאת ואומרת עליה, אחרי שהיא נופלת ומתה היא משתתת, נופלת ואומרת, הם הבנים שמחה. ובת קול רוח הקודש צובחת ואומרת, על אלה אני בוכיה, אני יורד המים. זה מעשה נורא ליום המעשה הזה. אז נסכם את השאלה שלנו. עד כאן רבותיי ראינו את המעשה בפרוטרוט, עם מעט נופך, בלי שאנחנו ביארנו... הרבה פירושים, אבל ככה כתוב על חנה בשבעת בניה או על מרים בת נחתון, ואנחנו נלך לפי הגרסה חנה בשבעת בניה. רואים איך שחנה אישה עם שבעת הילדים שלה נהרגו על קידושת שמו יתברך וכוננו אותה קינות. היא עושה מה שכתוב בהלכה, כתוב שנשים מקוננות, לא? בסדר, אבל אם אני שותק אז גם כולם ישתקו, הכי טוב בחיים, זה ככה הכי טוב בעולם. תדעו לכם, כמה שאדם שותק מרגיל את עצמו לשתוק, זה גם היום יום עדל, יום עדל אגרא דבתמיה שתיקותא. אז זה, אני אומר, גמרא, אז בוא, זה מה שצריך להבין. בוא נסכם את השאלה שאנחנו רוצים לעמוד עליה. בשלמה לפי המדרש, לא קשה איך חנה איבדה את עצמה, אבל לפי הגמרא, כן קשה איך היא איבדה את עצמה. זה בעצם הקושיה שאנחנו רוצים להקשות. בברייתא, במסכת צמחות פה בפרק י"ב, שמובא ההלכה הזו של אלה שמאבדים עצמם לדעת, אומרת הברייתא, אדם שמאבד עצמו לדעת בר מינן, השם ישמור, אין סוף דין לו, ולא מתאבלים עליו, ולא קוברים אותו, לא מתאבלים עליו, ולא סופדים אותו, ולא חולצים עליו, ולא שום דבר. לכאורה, אם אתה רואה שזה כל כך חמור, איך זאת הצדקת הזאת חנה, שמחנכת את הבן, את הילדים שלה, למסור נפש על קידוש השם, איך היא לכאורה באה ונכשלה. אז אם אנחנו רבותיי נראה קצת במקורות של הסוגיה הזו, אנחנו נראה שבעצם היא לא היחידה שהרגה את עצמה. אנחנו נראה על שמשון הגיבור בשופטים פרק ט"ז איך שאיבד עצמו. אנחנו נלמד גם כן על שאול המלך בשמואל א' פרק ל"א איך שאיבד את עצמו. במחלוקת בראשונים בין הרמב"ן ורוב הראשונים לבין ארוחות חיים מילולים ותוספות בדעת זקנים ועוד, האם עשה שאול את המעשה שלו כהוגן או לא כהוגן. שדעת הרמב"ן שעשה כהוגן, במען פוסק אותו להלכה בשם ממאי סעיף ג', ארוחות חיים מילולים ותוספות בדעת זקנים ועוד לא מסכימים עם זה. נראה על אחיתופל בשמואל ב' פרק י"ז איך שגם כן הרג את עצמו. נראה אחר כך על מלך ישראל זמרי שהיה מלך שבעה ימים סך הכל וגם כן איבד את עצמו במלכים א' פרק ט' ז'. זה רק מהמקורות שלנו, מה כתוב בנביא על שמשון הגיבור, על שאול המלך, על אחיתופל, על זמרי מלך ישראל, איך שהרגו את עצמם, איבדו את עצמם לדעת. לכאורה, האם כל אלה שהזכרנו אותם שאיבדו את עצמם לדעת, האם הם נהגו כהוגן לפי ההלכה או לא נהגו לפי ההלכה? גם יפה מה שאתה אומר. גם הגמרא מלאה מזה במקומות רבים. למשל דוגמה בגמרא בסוטה בדף מ"ו, שהגמרא אומרת שמה על העיר לוז, שכל מי שהיה נמצא בעיר הזו היה חי מאריך ימים. אז מי שרוצה למות מה עושה? יוצא החוצה. לכאורה איך מותר להם לצאת החוצה? הרי בזה שהם יוצאים החוצה הם מתים. האם זה נקרא מאבד עצמו לדעת או לא? כיוון שזה לא בלדיים ממש, הם לא לוקחים עכשיו חבל וחונקים את עצמם או עולים על הגג ונופלים, אז אולי בזה, זה לא נאמר האיסור. או הגמרא במסכת ברכות, בדף כ"ג עמוד א', הסיפור שהגמרא מספרת שמה, מעשה היה בתלמיד אחד שהניח תפילין בחורים הסמוכים ברשות הרבים. הניח שמה את התפילין שלו באיזה חור ברחוב. באה שמה איזו אישה פרוצה אחת, לקחה את התפילין האלה והעלילה על אותו תלמיד ואמרה, עלתה לבית המדרש ואמרה, תראו פלוני מה נתן לי בשכרי. כיוון ששמע אותו תלמיד יצא עליו שם רע, ואתה היה צדיק. שיצא עליו שם רע, יגידו מה, יגידו עליו עכשיו שהוא חס ושלום הלך עם אישה פרוצה? עלה לראש הגג ונפל ומת. לכאורה, איך עלה לראש הגג ונפל ומת? איפה הלך איסור של מאבד עצמו לדעת? או הסיפור של אוליאנוס ופפוס שסיפרנו מקודם, שרש"י הזכיר בוועדת ראיות עמוד ב' ובתענית י"ח עמוד ב', איך הם מסרו נפשם על ההריגה על קידוש השם? איך הם עושים נפשם להריגה? אתם הולכים להציל אחרים? למדנו בירושלים בתאומות פרק ח', אומרים תנו לנו אחד בשביל להציל, אסור לתת. אז איך הם עצמם הלכו ונתנו את עצמם? הרי מה אמרנו? שאיסור מאבד עצמו לדעת הוא נלמד משני מקומות בתורה. מקום אחד מלא תרצח לא תתרצח, מקום השני ואח את דמיכם לנפשותיכם אדרוש מיד כל חיי אדרשנו, ומיד האדם מיד איש אחיו אדרוש את נפש האדם. אז אם זה איסור תורה, איסור רצח זה איסור תורה, לא רק לא תרצח אחרים, אלא גם להרוג את עצמו זה איסור רצח מהתורה שמאבד עצמו לדעת. אז איך לנו שפפוס מסרו נפשם להריגה? או הסיפור בגמרא בתענית כ"ט עמוד א', גם כן. מעשה באותו אדון, רומאי, שבא ואמר לרבן גמליאל, נכון? אמר, לכו תתפסו את הרב ותביאו לי אותו להריגה. הלך שם, ככה הקיסר אמר. הלך אותו החכם, הלך אחד מהשליחים שלו, אותו הגמון, בא לשם, ומה הוא אמר? אמר, תונוסרופוס הרשע כשגזר על רבן, אומר, נגזרה, אומר ככה, כשהרד תונוסרופוס הרשע את ההיכל, נגזרה גזרה על רבן גמליאל להריגה. בא אדון אחד ועמד בבית המדרש ואמר, בעל החותם מתבקש, בעל החותם מתבקש. בעל החותם זה היה כינוי לרבן גמליאל. למה? בעל החותם זה הכוונה, אדם שהוא גדול. או בעל החותם רשי אומר, גדול הדור. אז הם רוצים לבוא לתפוס. אנחנו לא נאמין רש, היינו מסבירים בעל החותם כי יש לו אף גדול. אבל רשי לא מסביר ככה. רשי מסביר, בעל החותם או כי הוא הגדול הדור, ולמה הוא נקרא חותם? הסברנו את זה בשיעורים אחרים, אי אפשר להגיד בתשעה באב. מתבקש, רבן גמליאל שמע את זה, הלך וברח. הלך עליו בצנעה, אמר לו, תראה כבוד הרב, אתה רוצה אני אציל אותך? אני יכול להציל אותך. אבל אם אני מציל אותך, אתה מביא אותי לעולם הבא? אם מציל נלך, מה הייתי תלי לעלמא דעתה? גם למדנו שיש עולם הבא גם לגויים. עולם לא כמו אותו עולם הבא של ישראל, אבל הזוהר כותב שיש להם עולם הבא. אמר לו הם. אמר לו תשבע לי, נשבע לו, סליק להיגרא נפי לאומית. וגמירה, דחיקה אז רגזרת האומית חד מיניו, מבט ללגזרת האים, אחד מהאמת, יצתה בת קול ואמרה, אדון זה מזומן לחיי העולם הבא. ומה זה מזומן, תוספות אומרים בכתובות? מה זה מזומן? אומרים תוספות בכתובות קובעים על מזומן פירושו של דבר? בלי דין, בלי איסורים, בלי כלום. תובל איזה תבילה אחת אולי בנער דינור ונשאר ישר נכנס. גם אמר, או בשאר הגלגולים יש לו דרוש שלום שמסביר מה זה נקרא מזומן חבר בזה. הדרגה הגבוהה ביותר, יותר מחלק לעולם הבא, יותר מבין העולם הבא. מזומן? תראה איזה דרגה יש לו. תגיד, אותו גוי, אותו אדון, מאותם אלה, איך הוא איבד את עצמו? מה תגיד? בנוח, בנוח. יש אומרי, אם נגיד שאיסור של מאבד עצמו לדעת זה נובע מלא תרצח, לא תרצח, גם מוזהר גם כן בנוח. אז איך הוא בא והרג את עצמו? עכשיו, עוד סיפור שמובא בגמרא בתענית כ"ט עמוד א', שהוא מובא גם בירושלמי בשקלים פרק ו', שגם עליו לכאורה יש להקשות. כשנחרב בית ראשון, מה עשו אותם כיתות כיתות של פרחי כהונה כשראו שבית המקדש מתחיל להישרף? לקחו את המפתחות של ההיכל בידם, נכון? ועלו לגג ההיכל ועברו לפניו ריבונו של עולם. הואיל ולא זכינו להיות גזברים נאמנים, יהיו מפתחות מסורות לך וזרקום כלפי מעלה, באה כמין פיסת יד ולקחה את זה מהם. זה מדהים. זה הפירוש שמסביר אחד מרבותינו הראשונים, הרי בר יקר אומר, שלכן אנחנו אומרים בתפילות, אנחנו אומרים שמה, במוסף של שלושת הרגלים, מפני היד שמשתלחה במקדשך. איזה יד משתלחה במקדשך, מסביר הרי בר יקר? אותה היד שבאה ולקחה את המפתחות. זאת אומרת, משמע שמן השמיים התרצו בחורבה. התרצו. והם, מה הם עשו? כשהם ראו שהם לקחו את זה, והם קפצו ונפלו לתוך האור, ועליהם קונן ישעיהו הנביא. ומה אמר עליהם? מסע גחי זיון מלך איפה כעלית כולך לגגות, תשועות מלאה איל הומיה קריה עליזה, חלליך לא חללי חרב ולא מתי מלחמה. זה ההפטרה שהתוניסאים מפטירים בשבת חזון. אנחנו מפטירים חזון ישעיהו בן אמוץ, הם מפטירים מסע גחי זיון. למה הם מזכירים את זה? בגלל שזה גם קשור. אף בהקדוש ברוך הוא נאמר וכו'. אז לכאורה, אלה פרעי כהונה מה היו? צדיקים, ירא שמיים. איך הם קופצים לתוך האש בזמן שהם נחרב המקדש? וכי מותר להם לאבד עצמם על הדעת? בגלל שאתם רואים ששורפים את בית השם, אז אתם נשרפים, אתם נהרגים? מי יתיר לכם לאבד עצמכם לדעת? אז אותה הקושיה שאנחנו מקשים על שמשון ועל שאול ועל אחיתופל ועל זמרי ועל אותו תלמיד בגמרא בברכות כף ג' ועל יוליאנוס ופפוס ובבת ריוד ותענית י' ח', אותה קושיה בתענית חפתת גם כן על אותם בירושל משקלים ו', על אותם פרחי כהונה, איך הם התירו לעצמם לבוא ולהיזרק לאש. אותה קושיה יהיה לנו גם על הגמרא בכתובות שמה בדף כף ג' עמוד ב'. אותו יום, וזה גם ירושלמי וקיליים פרק תשיעי ובירושלמי כתובות פרק י"ב, אותו יום שנפטר רבי יהודה הנשיא, איזה יום היה? ערב שבת. ההוא יומא דאשכבתא דרבי, יצתה בת קול ואמרה, כל מי שהיה ואשכבתא דרבי, מזומן לחיי העולם הבא. היה שם איזה כובס אחד. זה לא היה כובס פשוט. המהרש"א רוצה להגיד שזה אותו כובס שהחזיר הלכות לרבי יהודה הנשיא, שמסופר בגמרא בנדרים שרבי שכח תלמודו. אותו כובס בא, בזמן שרבי היה חולה, אותו כובס בא והחזיר לו את ה... אותו כובס היה עכשיו לומד תורה גם. אותו יום לא יכל, אבל לא בא. כיוון דשמע אחי, שמע שבת קול אומרת מי שהיה מזומן לחיי העולם הבא, אני לא הייתי. אמר מה, אז אני הפסדתי את הדבר הזה? סליק לאיגרה ונפל להרעב אמית, אומרת הגמרא, עלה לגג, הפיל את עצמו ומת, יצתה בת קול ואמרה, אף ההוא כובס, מזומן לחיי העולם הבא. המדרש, כשמביא את הסיפור הזה במדרש קהלת, אז הוא מסביר שלמה הוא הפיל את עצמו, בשביל אבון חילול שבת שהיה שם. הוא המיט עצמו בגלל שהוא חילל שבת. כך כותב השיטה מקובצת, כך כותב המערית, כך כתבו כמה מהפוסקים. אבל לכאורה, פשטות הגמרא, איזה הצדקה היה בהתאבדות הזו? אין שום הצדקה להתאבדות של אותו כובס. עוד בת קול יוצאת ואומרת הוא מזומן לחיי העולם הבא? אז לכאורה איך זה מותר? גם אליו נגיע. בסדר. עוד סיפור שגם עליו קשה, תראו כמה מקורות בתלמוד יש. לא נלאה אתכם, נגיד עוד 2-3, מה שנספיק, למה אנחנו עוד בהתחלה של השיעור. אז עוד סיפור יש, בסיפור בגמרא בגיטין עם זין עמוד ב', וגם במדרש איכה שמה בפרשה א', על אותם 400 ילדים שנשבו לקלון, ילדים ולדות, והם הבינו שהולכים לתפוס אותם לדבר עבירה. אז בשלמה הבנות עוד היה יותר קל, למה? כי הגמרא אומרת בסנהדרין ע"ד אסתר קרקע עולמי. וגם זה כותב רבי יוסף דוד עליו השלום בספרו יקרא דשכבה, אומר גם שמה היה מותר להם לעשות את זה, למה? כיוון ששמה זה לא היה קרקע, שמה הם אחזו שהם יגידו להם לתפוס את הערווה להביא אותם עליהם, ולא שהם יהיו קרקע לבד. בכל אופן באו הילדים ואמרו לילדות, אמרו להם, אתם יודעים למה אנחנו נתפסים? אומרים, בטח, אנחנו כולנו מבינים למה נתפס לו. ילדים לעוון בר מינן, והבנות גם כן לעוון של עריות. אמרו, מהו שנפיל עצמנו לים, האם נזכה לחיי העולם הבא? כי הם חשבו עליהם שתי שאלות. שאלה אחת, אם הם נמצאים בתוך הקרקע והם עבדים שם, איך יהיה להם גלגול מחילות לתחיית המתים? שתיים, מאבד עצמו לדעת, אין לו חלק לעולם הבא. אם אין לו חלק לעולם הבא, לשון המדרש במדרש שכל טוב, בבראשית מ"ד, נופל לגיהינם. יישאר שמה לדיראון עולם בר מינן. חתם סופר כותב בתשובותיו, בשין כ"ו, כותב שפשטות, לא מצינו בשום מקום שאדם שאיבד עצמו לדעת נגיד עליו קדיש. אומר למה? כיוון שאין לך אדם שכופר בקדוש ברוך הוא, כמו מאבד עצמו לדעת. חתם סופר בכמה מקומות, גם בתשובותיו בשין כ"ו וגם בפירושו על התורה בפרשת ויצא, הוא כותב מפורש שאין לך עוון חמור יותר מאדם שמאבד עצמו לדעת, שאדם שמאבד עצמו לדעת מלבד שהוא כופר בקדוש ברוך הוא, הוא לא מאמין. הרי למה הוא מתאבד? כי הוא לא מאמין בתחייה. אם אתה מאמין בתחיית המתים, אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, ואתה מאמין בשכר ועונש, ואתה מאמין בתורה, אותו תורה שאמרה לך לבוא ולחיות, אותו תורה אמרה לך גם כן לא לאבד את עצמך. אם אתה מאבד את עצמך אתה עושה מעשה חמור מאוד. אומר החתם סופר, אפילו קדיש לא נגיד עליו. עד כדי כך. אחר כך הוא קצת מצדד. פשטות דברי החתם סופר בתשובה, שאדם שאיבד עצמו לדעת לפי הגדרים שנלמד אותם, לא אומרים עליו אפילו קדיש. תבינו כמה מעשה חמור זה. תגיד, אז אותם אלה, איך עשו את זה? אז הם עכשיו, הוא קשה להם. מה אמרנו הרי? שהבאנו אסמכתא מתנא דבליהו פרק י"ד, שאדם שמאבד עצמו לדעת, אז סימן רע לו, פירושו של דבר שאין לו חלק לעולם הבא. אז איך אלה, אז מה הם שואלים? אם הם מאבדים עצמם, איך הם יהיה להם חלק לעולם הבא? אז אמר להם הגדול שבהם, אמר השם אמר מבשן אשיב, ממצולות ים, הקדוש ברוך הוא עתיד להוציא אותנו מפה, והיות ואנחנו עושים את זה בשביל שלא יעברו בנו עבירה, מותר לנו. אומרת הגמרא, בגיטין נ"ז עומדת גם במדרש, קפצו מיד כל אותם 400 ילדים וילדות. מבהיר על הרעיון. 400 ילדים וילדות קופצים לתוך הים, לכאורה גם שם. איך איבדו עצמם על הדעת? הרי אסור להתאבד. טוב, אבי שלמה תגיד הם היו קטנים. קטן שאיבדו לעצמו, אז להיות והוא נקרא אין לו דעת, ממילא לא מתחיל הקושיה. אבל למה זה עדיין קצת קשה? זה אני אמרתי ככה. אבל למה תוספות כן לא, תוספות לא ניחה להם בתירוץ. אני מתרץ ככה. תוספות לא ניחה להם בתירוץ שאני אומר. תוספות גם בעבודה זרה י"ח, גם בברכה מצד י"א, וגם בגיטין ז' עמוד ב'. שלוש מקומות תוספות דיברו על זה, בפרט בגיטין ז' ובבטרה, בעבודה זרה י"ח. הרי שם כתוב על רבי חנן תרדיון, שכשבאו ושמו לו מלא ספוגים, בשביל להאט את המיטה שלו, אמר לו אותו קונצנטורי, אמר לו כבוד הרב, אם אני אגביר לך את האש ואתה תמות יותר מהר, הבנים, אז אני אזכיר לך, מה אמר לו? כן. התלמידים אמרו לו, כבוד הרב, תפתח את הפה בשביל שיכנס לך האש לתוך הפה ואז תשרף יותר מהר. מה אמר להם רבי חנן תרדיון? מוטב שיתלנה מי שנתנה לי. אומרים תוספות, מוכח מהגמרא הזו, מה זה מוטב שיתלנה מי שנתנה לי? פירושו של דבר, עדיף אפילו אם הוא מתייסר לקבל איסורים, והעיקר לא למהר את המיטה אפילו ברגע אחד. למה? כי וחי בהם, אתה מצווה לחיות כל רגע ורגע, אסור לקרב את המיטה. אם אתה מקרב את המיטה זה נחשב כאילו רצחת. אם כך, אותם אלה 400 ילדים וילדות, איך הם קפצו לתוך הים? כך תוספות שואלים. זאת אומרת, למה תוספות לא ניחה להם בתירוץ שלי? לכאורה התירוץ שלי הוא תירוץ יפה מאוד. מה אמרנו? שקטן שאיבד עצמו, אין לו דעת בכלל. אני אומר בדרך אפשר. יש לי הרבה מקורות בתלמוד, ולא נעלה אתכם עכשיו, יש לי הרבה מקורות בדרך לימודי. לא תחשבו שביום אחד אני למדתי, וביום אחד עלה לי כל המקורות. כל פעם אני לומד, אז אני אומר, הנה יופי, זה מתאים לשם. אחרי שנה, אתה מוצא עוד משהו, אתה אומר, יופי, זה מתאים לסוגיה הזאת. אני שמתי לב שיש הרבה מקומות בתלמוד שכתוב ילדים, והכוונה באמת לא באמת על ילדים קטנים. למשל, אתן לכם רק דוגמה אחת. דוגמה אחת. כולם יודעים, רבי עקיבא היה עם הארץ עד גיל 40, נכון? רבי עקיבא היה עם הארץ עד גיל 40. ככה מוכח בגמרא, בכמה מקומות. גם בכתובות, בדף ס"ב, גם בפסחים דף מ"ט, גם בתוספות שם, גם בתוספות בכתובות ק"ג, בהרבה מקומות רואים. והוא, מה אמר על עצמו? אמר על עצמו בערובין כ"א, בזמן שנכנס אליו רבי יהושע הגרסי, להביא לו מים לנטילת ידיים, מה הוא אמר שמה? אשרי ילדותנו! ומה בילדותנו כך? בזקנותנו על אחת כמה וכמה. מה ילדותנו? מה ילדותנו? אתה בילדות שלך 40 שנה היית עם הארץ בכלל. אמרת, תן לי תלמיד חכם ושכנו כחמור. פשטות רואים, מהגמרא אמרו, יש עוד הרבה, עוד הרבה ראיות יש לזה. בגלל שזה תשעה באב, אני לא יכול להגיד את כל הראיות, כי לא כל הראיות קשורות בדיוק לסוגיה. זה כבר, איך אומרים, זה נספח בתוך הסוגיה, להוכיח שבתלמוד יש גם כן ילדים שהם באמת לא ילדים, הם לא תינוקות של בית רבן. יכול להיות שבגלל זה תוספות לא ניחה להם? קצת קשה לי להגיד את מה שאני אומר, כי סוף סוף הפשטות הוא עלה מבשר נשיב. כל המדרש הזה שמגדיל את המעלה שלהם, זה היה בגלל אותם ילדים, שאף על פי שהם היו ילדים, בכל זאת מסרו נפשם מהקידוש השם. וגם הם המדרש מכליל אותם, ועל אלה אני בוכיה אני יורד המים. ככה שמה. גם זה נכון. עכשיו, אז לכאורה גם שמה קשה. זה באמת, תוספות מקשים את כל הקושיות שאנחנו מקשים, תוספות שואלים את זה, אני לוקח אותה מאיפה, התוספות בגיטין ומזיין המודבט על הסוגיה, איך אותם 400 ילדים? באמת זה גם שאלה, למה תוספות שאלו את זה על קפצו, על אותם 400 ילדים? הגמרא קודם כל מביאה את 400 ילדים וילדות, אחרי זה הגמרא מביאה את הסיפור של אותה אישה ושבעת בניה. למה תוספות לא שאלו את זה גם על חנה ושבעת בניה? גם שם זה קשה. על חנה. עכשיו, זה דוחק להגיד שהגמרא למדה שבאמת היא הלכה והשתתתה. כי במדרש כתוב מפורש שהשתתתה. בגמרא זה לא כתוב. אמרנו שהפשטות של הגמרא באמת, שהיא נפלה מעצמה, היא הלכה והפילה את עצמה. עוד קושיה על הגמרא בקידושין דף מ', נכון? בסיפור על רב כהנא שהלך והיה מוכר כל מיני סדקית, טבעה אותו אישה מטרוניתה. אתם יודעים שהיה כזה סיפור, אנשים לא יודעים את הסיפור הזה. כולם מספרים את החצי הסיפור השני, אבל לא את החצי הראשון. אני אספר לכם את החצי הראשון גם. כולם יודעים שהרב ישוע שרבני עליו השלום, היה הולך למקווה ולבית מרחץ, ואף פעם לא מתקלח. תמיד הוא רק טובל. והיה שואל, למה אנשים מסתבנים? אז אמרו לו, למה מסתבנים? להעביר את הזיעה, להעביר את הריח. אז אמר לו, תריח את היד שלי. הריח, אמר, אני מריח ריח גן עדן. טוב, למה זה היה? אתם יודעים למה? כי כשהוא היה בבגדד, וזה לא כולם מספרים. ואבותינו סיפרו לנו, זה שמעתי ממורבי, שהרבן ידוע אצלם, שהוא היה בבגדד, בחוץ לארץ עוד, טבעה אותו אישה אחת לדבר עבירה, וברח משם ועמד בפיתיון, ומאז היה ממנו ריח גן עדן יוצא מגופו. זה לא סתם. היה עליו השלום גאון רבני ג'רבה. שם מי היה? הרעון הרב שאול הכהן עליו השלום, לפני כ-200 שנה, בעל הלחם ביקורים. מי היה אחריו רבה של כל טוניס וג'רבה? מי היה הרב? רבי אברהם הכהן. הוא גם כתב כמה ספרים עליו השלום. למה הוא בחר? למה הוא בחר בו להיות החכם אחריו? הוא השאיר צוואה. ואמר שרבי שאול הכהן אמר, רבי אברהם הכהן יהיה אחריי. והיו עוד גאונים, הוא היה הרבה גאונים באותו הדור. הוא אומר, היות והוא חכם וירא שמיים ועמד בניסיון. היה איתו סיפור, אם כאן המקום לספר עכשיו בעריכות, אבל גם איתו היה סיפור מאוד מאוד נורא, והיום איך שגוי תמיד היה מכבד את הרב, וכל פעם שהוא בא נותן לו כל כבוד שבעולם, ופעם אחת אמר לאשתו שהוא יבוא, שהרב יבוא, היא תכשיל אותו. טוב, הוא אמר, איפה בעלך? הגיע אחד הפעמים, הגיע לשם להעיר, הגיע לשם לעשות צדקה, הלך לאותו גוי. אמרה, הוא לא בביתי, הוא לא בבית, והרב יכול, אני אביא לך כל מה שאתה צריך. הלכה, התקשתה וזה. בקיצור, גררה אותו לבוא לחדר, כי יש לה שם איזה משהו חשוב להביא לו אוכל או משהו. טוב, הוא בא אחריה בתמימות, איך שהוא נכנס לחדר, ישר נכנסה אחריו טרק ונעלה את הדלת. כמה ששידלה אותו, בום. לא הצליחה. בקיצור, ניסתה מפה, ניסתה משם, עמד בניסיון, אחרי איזשהו זמן, הצליח להתגבר עליה, לקח את המפתח, תפס את הדלת, וברח, רץ. לבנתיים, הוא רץ, מי צועק לו? בעל הבית. אמר לו, חכם, תליוני, כבודו יבוא. טוב, עמד. אמר לו, בוא כבוד, אני רוצה להראות לך משהו. הוציא לו רובה מתוך הנרתיק שלו. אמר לו, אתה רואה את זה? ומה זה הנרתיק? זה הכנתי החרב הזאת, בשביל שאם אתה תחטא עם אשתי, אני הייתי הורג אותך. גם רוצה להכשיל אותו, וגם רוצה להרוג אותו. תראה איך עמד בניסיון. עמד בניסיון, סיפר את זה לרבו, רבי שאול הכהן, ואז אחרי המאה ה-20, הוא המליך אותו להיות חכם אחריו. טוב, בכל אופן, הגמרא אומרת שמה בקידושין מן, לקראת סוף פרק ראשון, סיפור יפה, שרב כהנא בא אותו מטרון איתה, נטבע אותו, היה כמה קומות, הלך שמה, נפל, בא אליהו הנביא, 400 פרסה, הרים אותו. אמר לו אליהו הנביא, מה הטרחת אותי עד כדי כך? לכאורה, איך רב כהנא ניסה להתאבד? הרי יש לך איסור של מעבוד עצמו לדעת. אותו סיפור יש גם בגמרא על רבי חייא בראשי בקידושין פ"א עמוד ב'. הגמרא מספרת שרבי חייא בראשי היה כל פעם לפני שהולך לישון, אשתו שומעת אותו מתפלל ובוכה, אומר ריבונו של עולם, הרחמן הוא יצילנו מיצר הרע, הרחמן הוא יצילנו מיצר הרע. ככה הוא מבקש, ריבונו של עולם, תציל אותי מיצר הרע. אז היא אומרת לו, אשתו יומך, אומרת לו, מה אתה זקן, כבר כמה שנים לא בא אצלי, אני זקנה, מה אתה מבקש על היצר הרע? אתה לא צריך כבר לבקש על היצר הרע. מה עשתה? הלכה התקשתה כמו בחורה צעירה. טוב, היא באה כמו נערה צעירה, והוא יום אחד הרב היה יושב בגינה. יושב ולומד שם בגינה. היא באה, הולכת לפניו ומתקשטת, וכולה ריח של בשמים, שמן הפרסמון נוטף ממנה. ושמן חזק, ריח חזק, הגמרא אומרת בשבת הנכבד עמוד ב' שהיו בנות ישראל מתיזות על מחורי ישראל בשביל לבוא ולהכשיל אותם. ועוברת, ימינה ושמאלה, עושה לו 7 עקפות. בעקפה השביעית, מי את? מי אני? אני שמי חרוטה. חרוטה, הגמרא אומרת, זה היה שם של בר מינן, אישה פרוצה שהייתה באותו הדור. אני חרוטה. מה יש לך? לא, אני... אומר את הגמרא, מיד רצה לטבע אותה לדבר עבירה בר מינן. מספר את הגמרא שמה, מבהיל, בקידושית באלף עמוד ב', שאותה אישה, שהוא בא ורצה להכשיל אותו, אמרה לו, לפני שאתה רוצה לבוא, תביא לי שמה את הרימון שנמצא על העץ. קפץ עם הזקנות שלו, קפץ למעלה, הביא אותה. קיצור, אחרי כמה דקות נכנסה לבית, החליפה את בגדיה וזה. הוא נכנס לבית, היה תנור מוסק. בא הכניס את עצמו, יושב בתוך התנור, רוצה לשרוף את עצמו. אמרה לו אשתו, מה קרה? סיפר לה את כל המעשה. אמרה לו, לא חביבתי, זה אני הייתי, זה לא היה אותה אישה חרוטה. רק רציתי לבדוק באמת אם אתה יכול לעבוד על עצמך או לא. אומרת הגמרא, אף על פי כן, היא היה יושב בתשובה כל ימיו עד שמת. למה? כי אמר, איך אני נכשלתי במה? במחשבה איך נכשלתי? חביחיה ברשי. מה אומר שם רשי? אומר רשי, שהוא ביקש להמית את עצמו בשריפה בתנור. איך ביקשת להרים את עצמך? איפה מאבד עצמו לדעת? אז הרדל רוצה להגיד, עשה את זה משום כפרה, וזה מתחבר עם השיטה מקובצת, שהבאנו בכתובות על ההוא כובש, בשם המקלונימוס, שאותו כובש שהפיל את עצמו מהגג, למה הוא עשה את זה? בשביל לחפר עליו חילול שבת. אז מה יוצא מפה לכאורה שמה? שאדם שרוצה לבוא ולחפר על עצמו, מותר לו לעבוד, להתאבד בשביל לעבור עבירה, בשביל לחפר עליו עוונות? אותו סיפור על רבי חנן תרדיון, אותו סיפור יש גם כן בגמרא בבבא בתרא ג' עמוד ב' על הורדוס, על הורדוס בבת חשמונאי, בקיצור, על יוסה, על יקום איש צרורות, בן אחותו של יוסה בן יועזר איש צרידה, שאמר לו בשעה קלה כדמני. בקיצור, אתם רואים שיש לנו הרבה הרבה מקורות בתלמוד, איך אנחנו רואים מקורות גם בתלמוד וגם במקראות, איך בעצם הם איבדו את עצמם לדעת. הרי לכאורה מאבד עצמו לדעת, זה איסור חמור מאוד. טוב, אני רואה שהזמן הגיע ומוכרח לסיים.
הוא הגיע כבר?
אז אני אגיד רק את שתי תירוצי תוספות בקצרה. תוספות רוצים לומר, יש הרבה מה להעריך בתוספות הזה, חבל שאין לנו זמן זה להמשיך, אבל תוספות אומרים ששם היה אצל אותם 400 ילדים וילדות שטבעו אותם לדבר עבירה, לא היה ברירה אחרת. יש להם גם, הם רוצים להביא אותם לדבר עבירה, וגם ייסרו אותם ויענו אותם. תוספות רוצים להוכיח מכתובות למד ג' שיסורים שמענים בן אדם זה יותר קשה ממיתה. אז במקום, כי הגמרא אומרת, אלמלא נגדו, אם היו נותנים מכות לחניהם של ועזריה, אבו פלחל את סלמה. אלא מה? הם אמרו שהם מוסרים את נפשם לכבשן האש. זאת אומרת, רואים פה בגמרא, אומרים תוספות, שאיסורים הם קשים ממיתה. ממילא, אומרים תוספות, כשאיסורים קשים ממיתה, בשביל שהם לא יסבלו איסורים, היה מותר להם לבוא לקפוץ. שואל הרב חידה, איפה מצינו? בפתח עיניים. איפה מצינו שבשביל שהאדם לא יתייסר, מותר לו לעבור עבירה? לא הבנתי מה, בשביל איסורים? אדם צריך למסור את נפשו על קדושת שמו יתברך. לא משנה מה יהיה, איך יהיה, אתה צריך למסור את נפשך על קדוש השם, מה זה משנה מה יעשו? אומר הרב חידה, לא. כוונת התוספות, לא רק שהם יעברו איסורים, אלא הוא חושש שמחמת האיסורים שהוא לא יוכל לעמוד, בסוף יאלצו אותו גם לעבור עבירה של שלושת העבירות החמורות. במקום כזה, אז הוא היה מותר לו לאבד את עצמו, אבל באמת בשביל איסורים לבד, אסור לאבד עצמו לדעת. כך מסביר תוספות בפתח עיניים את דברי כך מסביר הרב חידה את דברי התוספות, לפי זה מתורת, למה אותם 400 ילדים? התירוץ שני אומרים תוספות, התירוץ השני של תוספות, זה יכול לתרץ לנו הרבה דברים אחרים. תוספות אומרים בתירוץ השני, באמת, הם היו אונסים אותם לעבירה, אפילו שלא היו הורגים אותם. זאת אומרת, אתה לא צריך להגיע לזה שהם יייסרו אותם. אפילו בלי זה, עצם זה שהם יאנסו אותם לדבר עבירה, כבר זה לבד, כבר יכול לבוא ולהגיד שיהיה מותר להם להרוג בין עצמם לדעת. בכל אופן, מרן, בשולחן ערוך, הרמב"ן, העריכו הרבה הרבה מאוד בסיפור הזה של שאול ושמשון הגיבור והחיתופל וזמרי בן, ומלך זמרי שראינו, וכל הסוגיות פה הן סוגיות מסועפות מאוד, בפרט המחלוקת השורשית של הרמב״ם בהלכות אבל בפרק א' הלכה י' א' שנגענו בו בדברי הרמב״ם, האם יש תורת אבלות בכלל על אדם כזה או לא, שהרמב״ם אומר שאין אבלות על אדם כזה. אדם שאיבד עצמו לדעת את דעת הרמב״ם לא מתאבלים עליו, לדעת הרמב״ם כן מתאבלים עליו. יש הרבה הרבה מהלך בסוגיה הזו. בכל אופן, מה שיצא לנו היום שהאיסור הזה הוא איסור חמור מאוד, ואדם צריך תמיד לחזק, להעריך. מפה אנחנו נלמד איך להעריך את החיים, כמה שהחיים שלנו, חיי האדם, כמה הם משמעותיים. וחנה ושבעת בניה, את הסיפור שראינו אותה בעריכות, איך חנה איבדה עצמה לדעת. אז מי שמע לפי המדרש, אמרנו שהיא הלכה והשתתתה, עשתה את זה בשטות, אבל לפי הגמרא היא עשתה את זה לדעתה. אז היעבץ אומר שהיא באמת עשתה את זה בגלל שמרוב האיסורים שהיה לה, כבר היא לא הייתה, כבר היא לא עשתה את זה ביישוב הדעת. זאת אומרת, אתה לא יכול לקרוא לה מאבד עצמו לדעת. המהר"ל אומר, המהר"ל אומר, היו רוצים לקפות אותה גם כן לעבודה עבודה זרה. יש מי שרוצה לומר, לא רק זה, הם היו קופים אותה גם כן לעבירה ממש, מגיעים לעבירות החמורות. והמהר"ל בתירוץ שלו האחרון רוצה להגיד בכלל פירוש אחר. חנה ושבעת בניה, שבעת בניה נהרגו. חנה לא הרגה את עצמה. מה שכתוב נפלה, זה כל כך אופייני למהר"ל, מי שמכיר. כך אומר המהר"ל בספר הנצח בפרק שביעי. הוא אומר, מיטה זה נפילה. חיים זה מעלה. אומר, נפלה עצמה, היא ביקשה מהקדוש ברוך הוא, שכמו שהילדים שלה מתו על קידוש השם, גם היא בוחרת בכזאת מיטה למות על קידוש השם. אז היא נפלה, נפלה מהחיים מלמעלה למטה, לא שהיא פילה את הגוף שלה. היא ביקשה מהקדוש ברוך הוא שגם היא רוצה לזכות במוות כמו זה. ורק אחר כך היא מתה, כי מן השמיים נתנו לה. ככה המהר"ל מסביר. השם יעזור שנזכה בעזרת שם כולנו לקדש את שמו יתברך בעולם, ונזכה להעריך את החיים שלנו, נזכה לגאולה שלמה במקדשנו ותפארתנו במהרה בימינו אמן ואמן. איך?